מתחיל. וזהו אמרה בפרק הזרוע והרחיים, אמר רביד, אמר רביד, אמר רב. צריך לחכות על מישהו ש... אמר רביד, אמר רב, כל השמן לתלמיד שאינו הגון נופל בגילנם, שנאמר כל חושך סמום מצפונם, וכולל הוא אש, לא נוכח, ירא שריד או ירא שריד באוהלו, ואין שריד, אין לתלמיד חכם.
אין נוכח.
שימו לב לפסוק, כל חושך תמיד בצפונה תחולה הוא אש. מדובר כאן על מישהו שמה? או, שפוח. מדובר כאן על מישהו שבצפונות שלו, בצפון שלו תמיד חושך. מצוי משהו לא טוב. זה תמיד שאינו אגון, כן? יראה שריד ואוהלו, ואין שריד אלא תלמיד חכם, שאמר בשדים אשר השם קורא. כן, זה היחס. אותו שריד מתעסק עם מישהו שתמון בו חושך בצפונם. זה התלמיד שאני אוהב בו. אמר זה אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו אגון כזורק אבן למרקוליס. שנאמר קיצור אבן במרגמה. כן, נותן מקסיל כבוד. ואין כבוד אל התורה, שנאמר כבוד חכמים נלחם עד כאן. רבותינו זל באו להרחיק שאין למסור דברי תורה לתלמיד שאינו אגון. כשם שהתורה הזאת יורדת למעלתה עליונה עם שאול דיינו לתלמיד שאינו אגון, כך נופל העושה דבר זה ממדרגה אל העליונה, אל הגהינה, שהוא שאול. מפני שהביא התורה אל ההיעדר. זאת אומרת, על התלמיד חכם עצמו, על מי שאינו אגון, אנחנו מיד נראה. מי שאינו אגון, אנחנו מיד נראה את ההתייחסות אליו בפסקאות הבאות. אבל כרגע אנחנו מדברים על מי שעושה את הדבר הזה בעצמו. כשם שהוא הביא, כשם שהוא הביא את התורה למקום שהוא לא ראוי, שלמקום שהיא לא ראויה לו, אותו דבר הוא יגיע לאותו מקום. זה עדיין כל הדברים האלה דיבר לו עליהם אתמו. כי התורה שהוא יוצא לרשע, כאילו אין לה מציאות. כי אין ראוי שתהיה התורה עמו.
מה כבר?
וכך מופל, וכך מופל בגינה, עד שיהיה לו להידר, מידה כנגד מידה. הוא הביא את התורה אל ההידר, כאשר מסר התורה למי שאינו ראוי לה, כך הוא עצמו מגיע לגיהנום, שהוא ההידר הגמור. כלומר.
מה עם בן המארץ? זה לא מישהו שאינו ראוי?
לא, זה בדיוק, ההבחנה הזאת זה בדיוק יפה, זה קשור למה שדיברנו אתמול, אבל אתה מביא את זה ממקום מאוד יפה. תודה, תודה, תודה. תודה רבה מאוד, ברוך אתה אדוני, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חוזר כיוון שכבודו באמת עשה איתי, תודה, סליחה על ה... למה? חזרתי רק, קראתי את הקטע שראינו אותו לגבי מי שלמד תורה לימו שאינו אגון. אז המהר"ל מביא את הפסוק, כל חושך תמון מצפוניו וכולי ראש וכולי וכולי ירא שריד באוהלו. מדובר על מישהו שתמון חושך בצפוניו, בצפונות שלו בתוכו תמון חושך. זה התלמיד שאינו אגון. אז פרשנות אחת, אז פסוק אחד, זה הולך לגהינם, תכף נסביר למה, מפני שהוא לקח את התורה השכלית למקום שאינה ראוי. אלא הידע. פירוש המורה נוסף בא ואומר, כאילו זורק אבן למרקוליס. עכשיו, לשאלתך ביד, למה באמת, מה הפירוש? כי התורה שהוא יוצא לרשע, כאילו אין המציאות, כן ראוי שתהיה התורה נמור. כיוון שאנחנו באים ואומרים שהתורה היא לא רק חוכמה, אלא ביטוי, יש לה זהות בפני עצמה. והנושא אותה, צריך להיות בעל אותה זהות. ברגע שאתה נותן דבר כזה למישהו שלא ראוי, כאילו לקחתי כוח והבאתי אותו אל הידר. ביטלתי אותו. כאילו לקחתי מהות מסוימת והרגתי אותה. זה מושג מוות ברוחניות בכלל. שכוח שהיה ראוי להופיע בצורה מתוקנת, הופיע בצורה מעוותת, בצורה לא נכונה. לכן, תסתכלו במושג מוות, נתנו בו, מתחילת הנתיבות, זה בהקשר הזה. תמשיך הלאה. ובמה זה שזה באמת בן עם הארץ, כן, שבן עם הארץ, כן, זה כלי, זה משהו גולמי, או משהו שלא נגמרה צורתו, ואתה מביא אותו להבשלה למקום הנכון. יכול להיות שנקודת הזינוק שלו היא נמוכה, אפילו יש בה משהו שהוא כביכול נוגד את המקום של התורה, אבל הוא לא נוגד בצורה מודעת ובצורה נגיד של תפיסת עולם כמו תלמיד שאינו אגון. תלמיד שאינו אגון, הרי הוא לא אגון, אז מה הוא עושה עם התורה? מה הוא בא ללמוד תורה? הוא בא, הוא מכיר את הערך של תורה, אבל הוא לוקח אותה למקום הלא מתאים, למקום הלא מתאים.
למה? זה עירה שדומה לזורק קבע למרקוליס. יש לדעת כי הזורק קבע למרקוליס הוא פועל שאין בו ממש. הוא עובד אל שאין בו ממש. וגם זה ששולל את תלמיד חכם שאינו אבון, הרי אין בזה ממש. כיוון שאינו מקיים את התורה. וכך אמר גם כן אחר כך. אמר רבי חמה, אמר בר חנינא, כל עושה טובה למי שאינו יודע בה, כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר כתרו אבן במרגמה. כן, נותן כסיל כבוד. וכתיב, לא נהיה כסיל כבוד. עד כאן, כן? הדמיון כאן, כמו שבן אדם עושה עם מישהו תורה ולא יודע להכיר בה, אותו דבר מי שמלמד ועם מישהו שאינו אבון. אתה זורק כמו אבן למרקוליס. מה זה עזר? שום דבר זה לא עזר. נראה עוד פרשנות של המערב על העניין. וגם דבר זה כי זה שנותן כבוד אל, אל שאינו יודע בטובה ואינו מכיר בה ועושה פעולה שאין בו ממש, כאשר אין המקבל מכיר בטובה, עכשיו זה זריקת אבן דומם למרקוליס. כי זריקת אבן למרקוליס אין באבן ממש, הרי הוא אבן דומם. כן, עוד פעם, אתה זורק אבן למרקוליס, הוא לא מכיר בטובה, אז הכרת הטובה שמדובר עליה כאן, הכל כבוי. כן, הכרת הטובה שמדובר עליה כאן, אין הכוונה שאני צריך לעשות טובה עם מישהו כדי שהוא יגיד לי אחר כך את הפש וכל הדברים האלה. הכרת הטובה זה הכרת הערך או הכרת התיקון שאתה פעלת כלפי אותו אדם. יכול להיות שהוא יכיר בזה בהמשך, אבל אם הוא לא מכיר, הוא גם לא ייפתח למישור הזה. הכרת הטובה, האדם שזורק קבע למישהו שהוא לא מכיר טובה, אין הכוונה שעשית טובה למישהו שאחר כך הוא לא יהיה חייב לך טובה. אתם מבינים? זה לא פוליטיקה של מרכז, כל מרכזי המפלגות, שאם כבר אתה עושה למישהו טובה, תזכיר לו שעשית לו טובה. כי אחר כך, כן, יום נקם ושילם, או יום גביית חובות. אין לזאת הכוונה. אני חושב שהכוונה היא, בוודאי שזאת לא הכוונה, אחרת זה סתם, זה מה זה? זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אם כבר אתה עושה טובה לאדם, אתה צריך להודיעו כדי שהוא יהיה מודע, כדי שהוא ידע להשתמש בדבר הזה גם לטובתו. כדי שהוא ידע להשתמש בדבר הזה גם לטובתו. אז מי שעושה טובה עם מישהו שלא יודע להכיר, הוא מקבל למרקוליס, זרק את האותם. וכאן המערב מביא עוד פרשנות. ועוד יש לך לדעת כי השכלי הוא דומה לאבן, דיבר זה בסמוך אצל ארץ אשר אבני הברזל, כי השכל הוא דומה לאבן ממש. כלומר, למה השכל דומה לאבן? משום שהשכל מייצג את היסוד, זו השאלה שפתחנו אתמול, השכל מייצג את היסוד היציב במציאות. אבן ישראל, שם רואה אבן ישראל אבות ובנים, כן, כי הקשר של אב ובן, הקשר של שושלת הדורות, זה הביטוי ליציבות, זה הביטוי לנצח שאדם בא ופוגש אותו, כן? זה הביטוי. אז בנים כפשוטו, ואם חז ושלום אדם לא זוכה, אז זה גם תלמידים. אבל הקשר של אב ובן זה ביטוי להמשכיות, ביטוי לנצח, ביטוי לחיבור. אבן זה ביטוי לכוח, כן? עכשיו, זורק אבן למרקוליס, כן, אז אנחנו זה בארץ אשר אבני הברזל, הוא יביא את זה בהמשך. דיבר זה בסמוך וכו'. וראה כי הזורקים אבן למרקוליס היו עושים בשביל, כי האבן הוא דבר קשה מאוד. ודומה לדבר נבדל מן החומר, כי החומרי קל להתפעל, כמו שבאנו, אצל לוחות האבן. וכך כל דבר שהוא נבדל כראו אבן, לפי שהאבן דבר קשה, כמו שהתבהר לכמן. והייתה כוונתם כי עבודה זרה הוא נבדל בלתי גשמי, ולכך ראוי לאבן בפרט. כלומר, התפיסה שעמדה מאחורי זריקת אבנים, אתם מבינים, אנחנו לפעמים לא מבינים את הפילוסופיות של העבודה זרה. אנחנו אומרים, העולם הפגני הקדום. לא מבינים שבפגניות הזאת היה המון המון אנרגיות, המון. כן, זה לא כמו היום שאתה אומר, חבר'ה, יאללה, תביאו אבנים ומתחילים לטווח על משהו. זריקת האבן היה לה ביטוי עמוק. היה לה ביטוי עמוק. אני גם ציירתי את זה, שאומר בני רופית, ובאמת נראה, אתה יודע, וכו'. רק משפט אחד קטן. כמו למשל העבודה של הפאור, אתם מכירים מה, את המהלך של הרב אלון על העניין הזה. איזה מין עבודה זרה גועל נפש, כן? אפילו שירותים ציבוריים צריכים, כל אחד בא ופוער על הפאור. העבודה של הפעירה זה עבודה להיכנס למין אקסטטיות כזאת, כן? הכל מתשתש, הכל זה, הכל מתלכלך, אין, לכלוך, כן, לא לכלוך, לא לכלוך. אתה כאילו מגיע למקום כזה, אקסטטי, כן? שהכל נמחק. כל הגבולות נפרצים. לכן גם כל הזנות קשורה לעניין הזה. הרבה פעמים החטא של האריות, של הזנות, מגיע באופן עקבי אחרי העבודה זרה. תשימו לב לזה. שמתם לב לזה? פאור, עגל, לא עבדו ישראל לעבודה זרה, אלא כדי להתיר להם האריות. חזל עצמם עושים את הקשר. כי העבודה זרה, בין אם נגיד שזה רצון של העבודה זרה לזה להשתחרר מהעול האלוקי כדי להגיע להפקרות מינית, או בין אם נאמר שנגיד שזה לא עבדו ישראל לעבודה זרה, אלא כדי להתיר להם האריות, או בין אם נאמר
בכיוון ההפוך, עבודה זרה, היום אנחנו לא מבינים את זה בגלל החז"ל הידוע שהם לגבי יצוות העבודה זרה, אנחנו לא מבינים את זה כי זה מין עוצמות כאלה שאדם מגיע אליהם שהוא צריך את ה... את ה, את ה בוא נקרא לזה, הוא מגיע לאקסטטיות כזאת שזה עולה לו מלמעלה עד למטה. הוא צריך עכשיו להגיע למקום הטוטלי בכל היצרים שלו, מהיצרים של עולם הנפש עד היצרים של עולם הגוף. זה המון המון מצוי, זה המקומות האלה גם עדיין זה קיימים בכל מיני מקומות בעייתיים בעולם, כן? שכל מיני שיגעונות וכו', אז אנחנו אומרים משוגעים. אבל באופן עמוק, ברגע שאתה מאיר, כשאתה מכוון לעבודה זרה שמאירה את הגזרה, אז הכל מתעורר.
שני דברים, קודם כל יש לה גם תגיע של קורבנות אדם, זה נשמע קצת מוזר. עכשיו מקשר לזה לא דבר, המוסלמים זו גם כזה עובדים מרקוליס בקרבה שלהם, לא?
לא בדיוק. אז תשמע. א', עם קורבנות האדם, יש, אתה יודע מה הם היו עושים אחרי שהם היו מקריבים קורבן אדם? זה מזעזע. מה הם היו עושים?
שותים את הדם.
נכון. הם היו שותים את הדם. מה תגיד, מצאת? אפשר להסתפק בפפסי קולה, כאשר רק את הבן אדם לא צריך את זה. אתה יודע מה הפילוסופיה שעמדה מאחורי הדבר הזה?
מה, זה מוסלמים משהו?
לא, לא. הם שותים דם באופנים אחרים. אבל... אבל מה הפילוסופיה שעומדת מאחורי זה? זה לא משהו, זה ברברי, אבל ברברי מתבהם עם עומק, הפוך על הפוך. אתה שוטט שהם שוטים, לא אחרי זה שם, שבן אדם, שהם מהם, כן, שהאור, הגוגוגו, זה לא יודע, שקופץ ככה, שוטט אדם, הוא פשוט כאילו סופח לתוכו את הכוח הנפשי של הקורבן שלו. מבחינתם, להרוג סתם, זה כאילו בזבזת אותו, אתה כאילו רוצה לשאול, צריך לשאוב לו את הכוח של החיים. אז זה הפילוסופיה שעומדת מאחורי הדברים האלה. כל הדברים במיוחד לא מתמצב, ברוך השם, אבל בעניינים האלה. אבל זה אחד הדברים שנגיד כל הסיפור של קורבנות ושל דם ושל כל האיסור שלנו במאכלות אסורות. זה כי יש משהו שכשבן אדם אוכל משהו זה נטבע בדמו. אז מבחינתם אם הם הורגים מישהו הם רוצים את הכוח של החיות שלו. זה כאילו שהם סופחים לתוכם את כל האינטליגנציה, את כל החוכמה, את כל ה... לא יודע אם אינטליגנציה וחוכמה אם זה בדיוק מה שעולה להם בראש באותו רגע, אבל לפחות את החיות שלו. זה הערה אחת. הערה שנייה לגבי המוסלמים, באופן פשוט, היו, אני חושב שזה אומרים את זה ביחס לסופים, כן? שהם, קאט, בוא נגיד ככה, זה נישה בתוך האסלאם, שהם דיברו המון על אקסטטיות דתית, להגיע למקום אקסטטי, וזה רואים אצל השיעים, לא אצל הסונים, אצל השיעים באיראן, או אפילו במקומות שיש להם ריכוזים של שיעים, כמו בעיראק. עכשיו אני מספר לכם מתוך משהו, מתוך ידיעה, לא מתוך, קראתי ב... מחקר אנתרופולוגי לחקר האדם, מהאדם הניאנדרטלי עד ערפאת. היו מקומות שיהודים לא העזו להסתובב כשהשיעים, כי אתה יודע, יש להם איזה מישהו חוסן שרצחו אותו, כן? כמה סמלי בתוך המסגד, זה עוד עניין. הם הולכים עם שרשראות של ברזל ברחוב, לא לפני 100 שנה, היום. אני רק אומר, זה אני מתאר לכם אנשים שפשוט היו שם כשלפני העלייה הגדולה, מולכים עם שרשראות, טח, טח, טח,
על עצמם?
על עצמם, עד שהם זווים דם, ואז מזמינים מכבי אש, הם עומדים שם מכבי אש, פעם זה, ומשפריטים להם, משפריטים עליהם מים כדי שהם פשוט לא ימותו, כן? עכשיו, אם יהודי נתקל בדבר הזה, כן? כל תוספת מיותרת. זה השין, כן? תבין את ההוא מאיראן, אנחנו לא מבינים את זה. זה גם להיכנס למקום אקסטטי, זה גם האסלאם בנוי על הדברים האלה, כן? זה הכוח של עבודה זרה הוא כוח קשה, ולכן ביהדות כל הדברים האלה אסורים. תשימו לב לזה. ההתגודדות, כל מקום שאתה נכנס למקום שהוא שוער מבחינה נפשית, זה נעשה. אבל מותר להיכנס למקום שמה? שהוא עדין מבחינה נפשית כדי להגיע לחוויה גבוהה. דוגמה? כל עניינה של התפילה. תיקח לנקודה יותר גבוהה מהתפילה. לא יודע, אני הייתי כבר נתיב אחר. נבואה. איך חל הנבואה? ויהי כי מנגן
המנגן.
לא, אבל ויהי כי מנגן המנגן ותן החלב הרוח. אז א', כבר אתם יודעים שה... טוב, נזכרנו קצת בעבודה זרה, השם מרחם. אבל לא, זה דבר שצריך להבין אותו, כי עבודה זרה לא בטלה מהעולם. אולי היא קצת מומתת, אבל היא מסתובבת בכל מיני לבושים. זה תמיד, שימו לב שאנחנו לומדים, אני אומר לכם, שגם היוונות, ההתייבנות וכל הדברים האלה, לא רק ההתייבנות, כי כולם שותים פפסי קולה ואוכלים פיצה, וזה היוונות, תפיסת עולם היוונית. זה לא מדויק, תפיסת עולם היוונית זה פילוסופיה שלמה, תכף נראה את זה כאן. תפיסת עולם, זה תפיסת עולם שהעולם המערבי העתיק אותה, וכל העולם המודרני בנוי עליה בגדול, בתפיסה, זו תפיסת עולם פילוסופית. אבל רגע, בואו נחזור רגע לעניין. בני הנביאים לומדים איך להיות נביאים, משמע שזאת היא עבודה מודעת, שדרכה אתה מגיע למקום עדין, מקום רוחני עדין, אבל לא למקום סוער. ברגע שבן אדם משחרר את הצדדים האלה...
מה זה דבר?
כתוב
בנביאים
שהיו אמורים.
מה?
ששאול נהיה בשרים בגדים שלו.
לא הבנתי.
שאול התנבא,
שאול התנבא?
כן,
לא, שם הוא התחפש בשביל ללכת לבעלת האוב.
לא,
גם בן שאול הוא בן.
כן. טוב, בוא רגע, זה נושא באמת רחב. אני רק רוצה רק להגיד את הנקודה הזאת. אני רק עוד פעם, כי רק שנסגור את העניין, רוצה לנסות לגרור אותה. רק תשימו לב, אבן שזורקים אבן למרקוליס, אנחנו צריכים לראות את זה במחאות דרך המקום הפנימי שזה מגיע אליו. צריך להבין, כי זה גם המשיכה היום של אנשים למקומות כאלה. אמרתי לכם, אחרי 200-300 שנה של המון ריאליה בעולם, העולם עכשיו הוא, יש לו את הקטע של המקומות האלה, של המקומות הסוערים, העבודה זרעים האלה. כן? אמרתי לכם, יש איזה מאמר ארוך שמישהו הראה לי, שהתפרשם, התפרסם, סליחה. יש לי פשוט היום טיפול שיניים, אני לא סוחב את כל האגף הזה עובד באדמה. אבל משהו שהתפרסם בנשיונל גיאוגרפיק, שכן, שזה לא איזה כאילו, זה מין קליקה של בחורי ישיבות שמציעים דברים, כי הם יודעים, שכל העולם, העולם המערבי האירופאי, נמשך היום בצורה בלתי רגילה לכל התורות המזרחיות. זה כאילו הריאקציה, שהעולם נזרק לכיוון הזה. עד שנגיע למקום של הטיפול, זה התורות.
כל התנועות החסידות לא קמו גם
בתגובה למה שלו? ללחוצר
של האקסטטיות.
תראה, המילה אקסטטיות היא מילה מאוד חריפה. המילה אקסטזה במובן מסוים היא מסוכנת. זה הסיפור של נדב ואביהו, שזה בא ממקום של קודש. הם נשרפו אבל עם האש של עצמם. אבל אתה יכול לבוא ולדבר על שכל ורגש, אתה יכול לבוא ולדבר ריאקציה על המקום, נגיד, השכלתני שהעולם הלך על פי. ואני עכשיו לא מדבר על דבר שצריך ללבן אותו מאוד, מה הרקע לתורת החסידות, מה עניינה, מה השושלת, למה הייתה התנגדות, מה המקום של תורת הקבלה וכל הסיפור הזה, וכו' וכו' וכו'. אבל באופן פשוט, כל מזיגה לא מדויקת של מציאות, היא גורמת בסופו של דבר להתעוררות בגזרה השנייה. הרבה פעמים כשאתה רואה הורים מאוד שחלטנים, כן? יש לי חבר, אבא שלו דוקטור למתמטיקה, אמא שלו היא מורה גם כן, לא יודע משהו. כל האחים של אבא שלו נושאים תארים מדוקטור ומעלה ומרצים, כן? והוא יצא, כאילו, רוחני עליון. אתה רואה אותו, כל הפנים שלו זה תשוקה רוחנית אחת. אז אני לא אומר את זה חד ושלום כדבר שלילי, אבל זה כאילו, לפעמים, זה תפילות מאוד גדולות שבן אדם א' יהיה קשוב למקום, אבל לפעמים גם הבן מתקן את הנטייה האנליטית לנטייה יותר רגשנית. חוכמה היא איך בן אדם יגיע לאיזון הזה. אז זה עוד נקודה שאני רוצה להגיד, על המושג אבן, רק משפט אחד. בן אדם צריך להיות קשה כמו אבן, במובן זה, סליחה, שהיציבות, דבר שרוחני הוא כמו אבן כי הוא יציב. אדם שמגיע למקום רוחני, הוא נהפך לאדם יציב. כל אדם יש לו את הדלתות שהוא לא מעיז לפתוח אותן. תלמדו עם הרב חנניה, אני אביא לכם דברים מדהימים מהרב קוק. כן, כל מיני זוויות מאוד מיוחדות. יש דלתות שבן אדם, הרבה פעמים אדם סוגר דלת כי הוא לא מעיז לפתוח אותה, כי מאחורי הדלת הזאת מסתתר החוסר יציבות שלו. אני מגיע את זה סליחה למקום נפשי, אבל אי אפשר. אתם מבינים, אנחנו לא לומדים כאן בפקולטה לפילוסופיית ימי הביניים עם ההשפעות וכו' וכו'. אדם, החוכמה היא לבוא ולהתייצב ולהיות כמו אבן, להיות יציב. עכשיו, טוב, כאן אפשר להסתכף לזה. בואו נחזור לעניין.
זה השאלה יכולה בלעד בגלל היציבות הזאת?
נכון. דבר ששכלי הוא דבר יציב, אבל הם לוקחים אותו...
מה קשה לאב ובן?
אב ובן, עוד פעם, זה היציבות של הדורות. זה הכוח של האדם. זה הכוח של עם ישראל, האבות והבנים.
אבל זה לא במשמעות של כאילו...
שכל זה לא רק הכוח של ההשכלה. שכל זה, אתה מדבר כאן במובן מסוים, השם העצם כמעט עצמו, זה כאילו אתה אומר על התובנות הנצח, המיתויות הנצח, האמת המוחלטת, האמת האפריורית, כן? כל הדברים האלה מושגים נלווים, מקבילים וכו'. אז הם לוקחים את האבן והם זורקים אותה למרקוליס, כי מצד עצם התורה מעלתה, אין ראוי ליתן אותה לתמיד שנוהגו, וכך, סליחה, דילגתי. והייתה כוונתם כי עבודה זרה הוא מבדל בלתי גשמי, ולכן ראוי לאבן בפרט. לכך מדמה מי ששונה לתלמיד שנוהגון לאבן שזורקים למרקוליס. כי מצד עצם התורה ומעלתה אין ראוי להתן אותה לתלמיד שנוהגון, לכך התורה יוצאת לדבר זר. עכשיו כאילו זורק אבן למרקוליס שהוא דבר זר, כי הוא עובד עבודה זרה. תראו איזה דיוק. זה פשוט סליחה ללקק את האצבעות. כמה הוא זה, כמו בהלכה, כמה הוא מדייק בדברי חז"ל. יזרוק אבן למרקוליס, אתה לוקח אמת, אתה לוקח יציבות, ואתה זורק אותה, מייחס אותה להבל, הבל, כלום, מה זה המרקוליס כלום? וכשאתה זורק את האבנים, אז זה מקבל ממשות. ודרך אגב, זה המשפט הבא, כשרובן זורק אבן, ושימון זורק אבן, ולוי זורק אבן, אז תמיד יבוא, טוב יהודה זה קצת בעייתי, נדלג עליי, כן? יבוא יהודה ויגיד שמה, כן? הנה, כולם עושים את זה. כולם זורקים אבנים. ואף אחד לא מסתובב ורואה שמה שזה בסך הכל מרקוליס. תראו, תראו, זה הנדבך הבא. תראו כמה זה מדויק. אז פאור זה להביא את האנשים לעבודה זרה דרך העולם המתבהם שלהם. אתה יושב, קצת, ופתאום אני משחרר, מה אתה נמשך? נמשך, הכל, הכל מותר, הכל נשבר, הכל מזה. ומרקוליס זה להביא אותם לעבודה זרה דרך היסודות היותר עליונים שלהם. הייתם? עבודה זרה, פאור ומרקוליס, שני ביטויים. שניהם כמעט מגיעים באותה נקודה, להימשך לאיזה מקום. אחד אתה מושך דרך השכל, בשני אתה מושך דרך המקומות המדברים. אגב, יש גם תרבויות כאלה. יש את תרבות השכל. יש את המשכילים, אני לא מדבר עכשיו משכילים אלה או אחרים. הרבה פעמים השכל יש לו מין איזה ממד כזה, מישהו מעלה איזה רעיון של הבל, וכולם זורקים את האבן כי זה האין. איזה פרופסור או דוקטור או מלומד או מי שלא היה אמר איזה רעיון וכולם זורקים על זה את האבן כי הוא אמר אבל מה זה? זה סתם שטויות טוב, נמשיך ומאחר שהתורה יוצאת לדבר זה יוצאת ממעלתה גם כן ונחשבת כמו אבן שאבן דומה לדבר נבדל אבל אין בו דבר ממש וכמו כן הנותן מתנה ומכבד את מי שאינו ראוי לכבוד שגם הכבוד שבאנו בכמה מקומות הוא מעלה נבדלת אלוקית וכאשר נותן הכבוד למי שאינו ראוי לכבדו יוצא דבר זה כמו מן המעלתו ונחשב זה כזורק אבן למרקוליס שאלוהו זר ובין זה כי אי אפשר לפרש יותר עוד פעם זה אולי הביטוי לתת את התורה לחיצונים זה הביטוי שנמצא שהתורה הולכת לחיצונים מה זה הביטוי התורה הולכת לחיצונים? כי באותו תלמיד, זה הכוונה שאדם מלמד מישהו שאינו הגון, כן. הוא לומד בצורה לא הגונה. הביטוי של הקדמונים הוא התורה הולכת לחיצונים. כלומר, היא מתחברת למקום שהוא חיצוני ולא פנימי. למה? כי בפנים יש חושך תמון. אבל דבר זה כי אפשר לפרש יותר. אז אם נצלחתי להגיד את הדבר הזה, סימן שהוא רומז באמת לרבדים הרבה הרבה יותר עמוקים. אני לא אומר, זה עכשיו מתענבות. כלומר, הוא אומר לך משהו, הוא לביש כאן רעיון פנימי. זה הבעיה.
במה האבן היא נבדלת? כאילו, הוא פוסח לך בזה שהיא יציבה, האבן היא נבדלת.
כן, דבר נבדל הוא דבר שלא נתון לתמורה בשינוי. אדם שקונה את המעלה הנבדלת, אי רצון שנזכה כולנו אמן, זה בן אדם שזוכה יוצר יציבות במציאות. עכשיו, אם אתה נגיד רוצה לפתח את הנושא הזה, אדם שיוצר יציבות במציאות, זה אדם שאיננו יחסי. בן אדם שתולה את המקום שלו ביחס שלו אל האחר, מאבד את היציבות. מכאן תבין את המשנה של איזה חכם, איזה גיבור, איזה הוא עשיר, וכו' וכו'. הכל מעמיד את האדם על היסוד הפנימי. והיסוד הפנימי קשור לאבא ולבן. אז עשינו מן הסיבוב, ראיתם חזרנו לאותה תחנה. תראו איך המושגים הם מדויקים. ויש לפרש גם כן, כי אותו דבר עכשיו, בן אדם שנותן כבוד, למי שאינו ראוי לו, אין הכוונה שאתה מכבד אותו, הרי כתוב, כן, נכון, איזה מכובד המכבד את הבריאות. אז יש את הביטויים של הזהויות הבעייתיות, של רשאים וכו' וכו' וכל הדברים. אבל כאן מדובר באופן פשוט, אפילו שבן אדם מכבד מישהו מעבר למה שהוא צריך. כשאתה מכבד מישהו מעבר למקום שהוא צריך בו, לפעמים אתה מזין את המרקוליס. זה קשה מאוד לאנשים שיש להם נטיית של חסד באופן פשוט. אתה מכבד לבן אדם, אתה יכול הרבה פעמים לשים לו את חומר הבערה לכל השטויות שהוא הולך לעשות. ואז הוא יפור. אתם מבינים את הנקודה שאני אומר אותה עכשיו? מבינים? אני אסביר. אני אומר את זה מבחינה כללית. יש כאלה שאומרים שבגלל ש... לא, נדבר על זה. זה באמת קצת. נחזור, אני אגיד את זה. יש כאן בן אדם שהוא מנצל. עכשיו, יש דבר כזה שקוראים לו מניפולציה רגשית. מה זה מניפולציה רגשית? לפעמים אמרת את זה, אבל מניפולציה זה יותר כזה... זה מרקוליס. נשמע, כאילו, צריך משהו לא להגיד משהו. כן, זה בעיה כמעט כל המילים הלועזיות, אתם כבר מבינים אותם, אז מה אני אעשה? אבל שנייה אחת, יש לי עוד פעם בעיה בעיה. אל תראו, קיבלתי חמישייה, ממש עשרה מטווח היום. עניינים, בן אדם בא ומפעיל מניפולציה רגשית. זה דבר שהאנשים הטובים נופלים בו. אני אסביר למה אני מתכוון. יש מין חיישן, וזה עצוב מאוד להגיד את זה, יש מין חיישן שאנשים שיש להם נטייה לטוב לב ונתינה, כן, נופלים באופן בתת מודע אצל אנשים שיש להם נטייה לנצלנות. באופן טבעי. ואז מה קורה? בא X, כן, כי זה באמת בן אדם שצריך למתוח עליו X. ואומר, ותופס את המישהו שהוא, איך נקרא לו, אדם טוב. תופס אותו. זה לא מחזה נדיר. לומד איתו, עושה איתו, משתמש בו וכו' וכו'. באופן פנימי מנצל אותו. ואז יום אחד, אדם שקוראים לו האדם השני, מתעורר לבעיה הזאת, עוער. כי בדרך כלל גם סחטנות רגשית תלווה ברגש נחיתות. כל הדברים שאני אומר לכם, אני יכול להביא לכם מקורות על זה בקדמונים. כאילו זה עכשיו, זה לא פסיכולוגיה בגרוש, וחזל גם מחברים לזה. למה? כי בדרך כלל כשבן אדם מרגיש שהוא משעבד מישהו, אז מה הוא סובל? כשאתה מרגיש, שמישהו טוב עומד מולי. ויש בו תמימות, ורוך, ואמת, ועדינות. אני מרגיש אפילו במודע או לא במודע על הפנים. כי הוא מייצג את כל מה שאין בי. נכון? אז מה הנטייה הבאה הכי טבעית שיכולה להיות בעולם? זה שא', או שאני אעמוד מול זה ואני אגיד, אתה גדול, צדקת ממני. אדם שמגיע למקום הזה, הוא בעצמו כבר הגיע לדרגה עליונה והוא יכול להנהיג. כי הוא מודע גם לחולשות שלו, זה יש לו להנהיג קדם. או... שהנטייה שלצערנו הרבה מהאנושות נופלת בה היא תהיה
קנאה,
אבל קנאה לא, לעולם לא יכולה להישארת. זה לענות אותו. אתה מרגיש שהחיות שלך באה ממנו, אדם מרגיש שהחיות שלו נובעת מהאחר, וזה הורג אותו. הורג אותו. אז מה הוא מגיע למקום של עינוי? מתחיל לענות אותו. לענות אותו זה לא הכוונה ככה ו... יכול להיות שיש כשירו מתקנים כאלה למטה במרתפים, אני פחד להתחבר שם לדעת. לא יודע, פעם מסתובב כזה, אני חשבתי שאני אצא איזה מישהו. אני חייב להוסיף את זה כי השיחה הלכה למקום כבד מאוד, אבל אני אומר וזה דבר אמיתי. העינוי הוא, זה בזה שאתה דווקא הורס אותו במקום שהוא חזק לו. הרבה פעמים זה דפוס קבוע. ואז, הוא נתן לך חוכמה, אז אני אגיד לו, בסדר, אמרת, וואי, יפה, נחמד, זה... אני לא יכול להתמודד מול הנקודה החזקה שלו, כי הנקודה החזקה שלו מזינה את המקום החלש שלי. ואני לא יכול להתמודד מול החולשה שלי. מה הדוגמה הקלאסית? כן? עכשיו זה, מאיפה זה מגיע? מצרים. מצרים מזהים את היכולת המיוחדת בעם ישראל, את הכוח הסגולי. הם לא מחשבים כאילו במובן היום של האסטרולוגים שהקש חמש בפלאפון לקבל, כן, לכוון לאסטרולוגיה יומית. ואז אומרים לך, שירים פרסומות, לא שאני מיסיתי את זה, כן? כן, בתחילה הבאה תגידו לי, רגע, מה אתה יודע כל כך? לא, אני מיסיתי, כאילו רציתי לראות את השטויות שבהם. אנחנו מדברים על אנשים עם כוחות, זה מצרים, חביבי, הם עושים כשפים. משה רבנו זורק לו את הנחה, שאומרים לו, חביבי, אצלנו לומדים את זה בבית ספר לכישוף בכיתה ב', כן? אלא הסיפור הוא איפה הכישוף מתחזק, שמשה אוחז בזנב וזה נהיה בראש. כן, אז הוא אומר, וואי, זה לא קונבנציונלי הדבר הזה. נחזור לענייננו, מצרים מזהים את הכוח של עם ישראל. נכון? מזהים. או איך הם מזהים. ואז מה הם אומרים? הם אומרים, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת, תחיות. תחליט. מה שאתה רוצה למחוק אותם, מה שאתה רוצה להשאיר אותם. ואם אתה רוצה כבר, ואל תגיד לי, לא, אנחנו רוצים את הנשים, וכו' וכו', בשביל כל היצריות השלילית. אז בואו, אתה נוגע באיזה נקודה. רק דקה אחת. כי אם הם היו רוצים צבא של העבדים, הם לא היו הורגים את הזכרים. אתם מבינים? יבואו דוקטור תיאודור שולץ, כן, לצורך הדוגמה, ויגיד לך, כן, המצרים רצו להשאיר את הנשים בתור יצר מתבהם, ולהרוג את כל הגברים שהם לא ימרדו. אבל הרי הם צריכים צבא של העבדים. הם לא יכולים להרוג אותם. אלא מה? הם מזהים את הכוח הסגולי. אוהו, לכם שהם זיהו אותו. ואז הם לוקחים את הנשים, כי מי נושא את הכוח הסגולי? האישה נושאת אותו. נכון? כי הרי מי שקובע אם יהודי או לא יהודי, זאת האישה, לא האבא. ואז הם עושים תרגיל מבריק. מה הם עושים? הם לוקחים את הנשים במגמה, כן, להיות איתם, לבנות איתם את ביתיהם המצריים, ואז נולדים ילדים שהם יהודים בסגולתם ומצריים בלאומיותם. ואז מה קורה? ישראל נבלע בתוך הקרביים של מצרים. מה נמצא בקרביים? האוכל, התזונה. ואז הקדוש ברוך הוא צריך לבוא להוציא גוי מקרב גוי, מהקרביים. זה הנצלנות, אלא שמה? שכל נצלנות יכולה לסבול את זה. ואז הם מגיעים למצב שהם מענים אותם. נכון? הם מגיעים למצב, זה המהלך הידוע של הרב אלון, כן? גר יהיה זרחה ועבדו ובינו אותם. כן? זה על בסיס הרשאי הרש וכו', כן? מגיעים למקום של אינו. עכשיו, מה הרעיון? נחזור לאדם שלנו. האדם הזה הרבה פעמים, אם אני אמשיך לרחם עליו, בזמן שהוא בלע אותי, כן, אני לא בא ואומר לו, תשמע, אתה זה, פתאום אתה יודע, כאילו אנחנו מתארים איזה מישהו שכל היום היה מדוכדך, פתאום הוא מגלה את האמת, ואז הוא בא, כן, אתה גומר את השני. לא, יש את היכולת, את העבודה הנפשית של התיחום. אני בא ואומר לו, תודה, סע לשלום. אתה גורם לנזק, לא גורם לנזק, כאן אני קוטע את הדבר הבא. יפה. עכשיו, אם אני אמשיך לכבד אותו, אני מזין את מה? את הנקודות הלא נכונות שלו. אני הורג אותו ואותי ביחד. עכשיו, דרך אגב, גם כן קלאסי, עכשיו לא ניכנס למקורות, מה תהיה התגובה של בן אדם כזה?
זעם.
לא רק זעם. זעם, אז אתה, אני יכול להכיל אותו. כי אני צדיק מסכן, אז אם הוא יזעום עליי, אז אני אקבל את זה באהבה.
תגיד מצלחת.
לא. יש תגובה הרבה יותר מתוקנת. יש כן כזה, אבל בנפש. אתה יודע מה הוא יחזור? לא, אני אגיד לכם מה התחכום. וזה גם כן יש איזה מקורות. התחכום יהיה, זה שיבוא ויגיד לך, בנקודה שאתה חזק בה, בנקודה הזאת, הוא יבוא ויגיד לך, עזוב, אין לך לב אתה. אין לך לב. הוא לא טיפש, הוא לא יבוא איתך ישירות. זה לא דבר מודע, זה בתת מודע. זה הדפוס. בן אדם מנצל בן אדם, עד שהבן אדם הראשון מתעורר ומנסה לקטוע, ואז הוא יתפוס אותו בנקודה החזקה שלו. ככה, בגרון. הוא יבוא ויגיד לו, מה, וכו' וכו'. יבוא ויגיד לך, מה אתה מכבד אותי? מה אתה מכבד אותי? אתה מעודד אותי וכו' וכו'. מה אני רוצה לומר בכל הדברים האלה? שהדפוסים האלה הם דפוסים שנעתקים ממציאות למציאות. זה אחד הדברים המדהימים שהרב קוק בא ומנתח אותם, ובונה אותם מבחינה... טוב, זה יערה. ויש לפרש גם כן, כי התלמיד חכם שאינו הגון יחשוב כמו השירה, שכך אמרו נמדת הנדרי, הממנה אליהם שאינו הגון כאילו נוטה השירה, ובכל תלמיד חכם כאילו נוטה השירה אצל מזבח השם, מבהיל, מבהיל, במקום לעשות זה, מה הוא נוטה? עבודה זרה. השירה כותב המערד בנתיב הענבה, כיוון שזה דבר שמתבלט מן הקרקע, כל מי שעובד עבודה זרה, כל מי שמתגאה כאילו נטה השירה, כי השירה זה הביטוי לבליטה, הביטוי לנוכחות. שלא כמו נגיד הענווה שיש לה את הפשיטות. הנה, כל זמן תראו את ההקשרים בין ענווה ותורה. כאשר מלמד תורה את תמיד שאינו הגון, הוא כאילו זורק אבן למרקוליס, כי זורק אבן למרקוליס הוא גורם שגם אחרים עובדים אותה. מה שנקרא בלשון ימינו, מה אני עשיתי? טרנד. נכון? כן? אני מבטא את זה נכון, נכון? חייב לספר לכם, אתם יודעים מה זה זמש?
כן.
זעם, אתה יודע מה זה?
אור
הפוך. זה נעל אור, זה נעל אור כזאת. אור הפוך. אם אתה אומר, אני רוצה... בקיצור, אני חייב לספר לכם כל מיני דברים, צריך לדעת, סליחה, איזה מילת, את הבדיחות אתם סורכים לי, בסדר? אבל אני אומר, זה לגבי הלכות שבת, זה נפקמינה, אם בן אדם בא ומנקה, אם זה, אם זה, אם שלייתו זהו כיבוסו, שלייתו לא הוא כיבוסו, כן, בן אדם מתלכלך מבוץ בנג, הוא בא ושופך על זה מים, או במקרה נכנס לשלולית, כן, בשביל לנקות, כן, זה הסיפור של הילדים, לא חשוב, אז, אז, אז פעם עברתי שיעור שלם, כן, אני כל פעם רואה את הגבי וחזר מחוז, במקום להגיד זמש, אמרתי נעלה זמש, זמש, לא כל זה, זמש, זמש. לכן אני אומר, טרנד זה מילה נכונה. טוב, נעבור לענייננו. זה העולם עובד ככה. העולם עובד במה? בלחולל שערה, לחולל איזה מין מריצה מטורפת לאיזה כיוון, אבל המלך הוא עירום. אותו דבר בסיפור עם המרקוליס. כשאתה עושה דבר כזה, הנה עוד דוגמה לקלקול. כשאתה לא בא ואומר, הדבר הזה הוא שלילי, אלא אתה בא עם שיקולים תומים, אולי ללמד תלמיד שאינו רגול, שהוא לא מוכן לדבר הזה. אז מה שזה קורה, אז אנשים גם יגידו, הנה, הנה, אפשר, הנה, הנה, אפשר, אפשר, אמרנו, אפשר, גם הוא אפשר, גם הוא עשה, גם הוא עשה, והדברים הם מתרוקנים. אחר כך נראה בעמוד הבא, כן, בדף חול נראה את היחס ללימודים מפי אנשי חול. כן, מה קורה כשבן אדם לומד חוכמה יוונית וכו' וכו', או פרשנות יוונית על התורה, אז נגיע למקום הזה. ודבר זה היה כוונת הזורקים מבין למרקוליס. כן, עבודה זרה שניקר שעבדו אחרים אותה, רק מרקוליס שהיו עובדים אותה בזריקת אבנים. והיה אבן נשאר עד שנעשה גל גדול. אבל מה מסתתר מתחת הגל הזה? שום דבר. זה סוג של עבודה זרה. תתרגמו את זה להיום. יש המון עבודות זרות שזורקים הרבה הרבה אבנים, זורקים המון דברים חזקים, שכל, ובפנים יש ריק, כלום. וכך הוא ראש השומן לתנית שאינו אגון גרום דעת שאחרים ימשכו אחריו, כאשר יראו שיש בו תורה ולמשוך אחריו, וטעם רבונו זה. פירוש ראשון עיקר באמת. כלומר, המהר"ל אומר זה נכון, אבל מכיוון, אני אתן רק לדבר, הוא פירוש ראשון עיקר באמת, כי טעם זה לא שייך אצל העושה טובה למי שאני מכיר בה. או כמו שאסור ללמד לתנית שאינו אגון, שזה קלקול התורה האלוהית, כך אסור לקבל התורה מרב שאינו אגון, כי התורה שהוא אצלו היא מקולקלת, וזה המעבר לקטע הבא. כלומר, המהר"ל אומר, הפירוש הזה הוא פירוש הגון, אבל הוא לא מקביל, הוא לא עולה למקום המקביל, כן, של מי שעושה טובה עם האחר, סליחה, לא מי שעושה טובה עם האחר, כן, למי שעושה טובה למי שאין מכיר בה. עשינו לב, אתם מבינים, כלומר, גם אם אומרים פירוש באגדה, הוא צריך להיות מקביל לשדה הרעיוני שאתה נמצא בתוכו. מכאן באנו לדבר על רב שאינו הגון. ובפרק ב' החגיגה, זה גם נמצא במסכת מועד קטן. אמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, מאין דכתיב כי ספרי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיהו, ואם למה לבקשו תורה מפיהו, עד כאן. הדבר זה מבואר כי ביארנו בפרק משה קיבל, כי התנית והרב יש לנו חיבור וצירוף ביחד ביותר, ואין לך חיבור כמו תנית והרב. למה? משום שאם משתמש בגמרא בבבא מציעא, משום שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אתה מתחבר דרך נקודת המהות העמוקה ביותר. תחזרו לכל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילד הרב.
יחס תמיד רבו יכול להיות
ביחס של
קודם
שנצלנו בזה. לא הבנתי. כלומר שהרב ינצל את התלמיד?
לא.
שהתלמיד ינצל את הרב?
כן.
אז זה החוכמה של הרב. תלמיד שבא לנצל את הרב, זה תלמיד שאינו הגון. זה בעיה. זה בעיה משום שלפעמים הרב נמצא במקום גבוה שהוא לא מרגיש את הסליחה לביטוי, את הזבובים שהולכים מסביבו. ברוב שהוא דבש וסוכר, כן, מגיעים במקרה הטוב זבובים ובמקרה הלא טוב צרעות. מסביב לאלישע הסתובב גחזי. וחז"ל מתארים דברים לא סימפטיים שהוא עשה, גם בפשט וגם בדברים לא סימפטיים של גחזי לאיזהם. זה בעיה, משום שלפעמים אדם מגיע למקום גבוה שקשה לו לזהות את זה. זה גם עבודה נפשית. ואם ילמד תורה מתלמיד חכם שאינו הגון, יהיה לו חיבור וצירוף של רשע. ודבר זה מידה פחותה שאמרי אמרו, אל תתחבר לרשע. כלומר, זה לא רק שאתה מחובר אליו ויש לך ידים. אתה עכשיו ניזון מכוחות חיים פנימיים שנמצאים אצל האדם הזה. אנחנו צריכים להבין המזון הנפשי והרוחני שאדם מקבל הוא ניזון מהפנימיות של האחר. עכשיו כאן מדברים על רב מובהק וכולי, מי יכול, איך יכול, אנחנו נגיע לדברים האלה. אבל זה גם מביא אומה אחרת.
ביחס של תלמיד ורב, ביחס של אב ובן, ביחס של חיבור בין חברים, של חברותות. תראי, זו נקודה פנימית. ועד אמר רבי מאיר, איך לגמר תורה באחר, באחר, אלישה, כן? רבי מאיר, הוא למד מרבי מאיר, רבי מאיר למד ממנו. משנה, הרב שמעון בן לקיש, רבי מאיר קרא אשכח ודרש, חת אוזניך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. כלומר, שמע את הדברים של החכמים, אבל לבך תשית למה? לדעתי. מי אומר? הקדוש ברוך הוא אומר את זה. לדעתם לא נאמר, אלא לדעתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כאילו כאן יש איזה היתר, לשמוע את דברים של חכמים, אבל בלב תהיה מחובר לדעת שלי, בחיבור אליי, אומר הקדוש ברוך הוא. אם כן, קשו קרא הדדה. למה קשו קרא הדדה? איזה קרא קשה? כי ספתי כהן ישתרו דעת. הנה, אתה רואה שכן, לא צריך שרב חי יהיה קדוש כמלאך השם. או כאן זה האנטיתזה. ומשם יהיה בגדול, יהיה בקטן. ואשת לפי זה, מה ישנה גדול או קטן? כן, בגדול ובקטן, תראו איך הוא מסביר את זה. רש"י מסביר, הוא יגיד את זה בהמשך. הגדול, כלומר, אדם גדול, אני מתחיל גם פירוש רש"י, כי אמרה, זה פירוש אחר, אדם גדול יודע לעשות את הבירורים, הוא יודע לתחם. אדם גדול, שכבר התמלא, הוא בא ושומע, הוא יודע, אמרו, יש לי את המקום שלי. אבל אני עכשיו מקבל את האינפורמציה שאני יכול לקבל רק ממנו. קטן, הוא מתערבב. תלמיד קטן, תלמיד עדיין עם שיעור קומה קטנה, ולפעמים, מרוב שאותו אחד שנותן לו, מהמם אותו בידע שלו, אז הוא כאילו ככה מאבד את הצפון. ולכן הסכנה היא סכנה ברורה. כשאמרנו את התחנה, טוב, נגיע למטה לנעצור. ואשת לפי זה, מה ישנה גדול או קטן? לוודאי חילוק יש, לוודאי אין לגדול צירוף אל הרב, ואין עליו משפט תלמיד, ואין עליו משפט תלמיד כל כך שיהיה לו צירוף אל הרב. רק הקטן נחשב תלמיד אליו, והוא מצורף אליו ביותר. אנחנו בקטן הוא אסור, ובגדול שלא נחשב צירוף לרשע אינו אסור, כך נראה ונכון. שנייה אחת. כלומר, יש כאן קטן וגדול, המהר"ל לוקח את זה לא למקום הפרקטי, כמו רש"י. תראו, רש"י זה על פי רשותם, משום כי הגדול יודע להיזהר שלא ימנע במעשיו. קטן לא יודע להיזהר. כלומר, רש"י לוקח את זה למקום הפרקטי, התכליתי. גדול יש לו בלמים. קטן אין לו בלמים. המהר"ל אומר יותר מזה. המהר"ל לוקח את זה למקום היותר עמוק, המקום היותר עקרוני. גדול הוא בעל שיעור קומה כשלעצמו. מבחינה נפשית אין לו צירוף אל האחר. הוא שומע ממישהו, בסדר, יפה. הוא שומע על זה, יפה מאוד, וכך משהו לקח. הקטן זה לא רק קטע להיזהר או לא להיזהר. גם אם במקומות, אתם מבינים את הנואנס הקטן של המהר"ל, גם במקומות שהוא אומר לך דברים כבר נכונים, אבל הגדול נמצא בעמדה נפשית שאין חיבור אל הרשע. הקטן נמצא בעמדה נפשית, עזוב את הקטע את התכליתי. עצם המציאות, הוא נמצא במציאות מחוברת אל רשע. אז גם אם הוא לא יגיד לו, גם אם כבר משהו שמע ממנו, זה יהיו דברים טובים, הוא בפנימיות כבר התחבר לשיעור הקומה שלו. הוא כבר יונק ממנו משהו. הוא מקבל ממנו משהו. כן? ואותו דבר במקום החיובי, במקום של גדול. כשאתה מתחבר לאדם גדול, אתה מקבל את היניקה. גם אם היניקה היא לא יניקה מודעת. זה כבר הרבה בספרי חסידות. כן, או נגיד עצם זה שבאים לראות את הרב, כדי לראות את עיניו, את ההערה שיוצאת ממנו. במילים אחרות, הלימוד היותר גבוה הוא הלימוד של הפגישה עם האישיות. אבל זה כותב הרב קוק בעדר היקר, כי תלמיד חכם אחד, גדול בתורה וגאון במידות, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו היוצאת ממנו בלי משים לב דווקא, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. כלומר, תלמיד חכם בעל שיעור קומה גדול, פועל הרבה יותר, ורק בעצם הפגישה עם שיעור הקומה, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות.